שלום לכולם. הנושא של השיעור יהיה הקרפס. הקרפס לא עומד במרכז ליל הסדר, הוא לא מצווה דאורייתא, ספק אם הוא בכלל מצווה. מטרתו בפשטות היא להטמיע את התינוקות, ויש לזה נפקמינות. עיקר הדיונים ההלכתיים סביב קרפס הם דווקא דיונים בהלכות ברכות. בכלל צריך לדעת, יש הרבה מאוד ממשקים בהלכה בין הלכות ברכות להלכות ליל הסדר. אחד הממשקים המובהקים שבין שני התחומים ההלכתיים האלה זה בדין הקרפס. הרמב״ם בפרק ח' מהלכות חמץ ומצה כותב שאחרי שעושה קידוש, קדש, הורחץ, נוטל ידיו, לשיטת הרמב״ם נוטל ידיו בברכה, כיוון שהוא נוטל ידיו לפרי שטיבולו במשקה, לאחר שהוא נוטל ידיו, לוקח כזית ירק ומטבלו בחרוסת. שיטת הרמב״ם שצריך לקחת לקרפס כזית. למה צריך לקחת כזית? כנראה שלשיטת הרמב״ם אמנם מטרת ההלכה של הקרפס היא להטמיע את התינוקות, אבל למעשה ישנה מצוות אכילה, מצוות אכילת קרפס מדרבנן, מצוות אכילת ירק מדרבנן. קרפס זו לא מילה שכתובה בגמרא, אלא בתקופה מאוחרת. קרפס זה ירק מסוים, מצוות אכילת ירק. ומכיוון שישנה מצוות אכילה, בין אם מדאורייתא ובין אם מדרבנן, היא צריכה כזית. הראש לעומתו בפסחים, בפרק י' סימן למד, כותב הראש שקרפס איננו צריך כזית. למה קרפס איננו צריך כזית? מכיוון שאין מצווה לאכול קרפס, אלא יש רק מצווה להטמיע את התינוקות. ומכיוון שישנה מצווה להטמיע את התינוקות ותו לא, הרי שאפשר להטמיע את התינוקות גם בפחות מכזית. הראש כתב שאפשר לאכול פחות מכזית, הראש לא כתב שאסור לאכול כזית. הראש כתב שיוצאים ידי חובת קרפס גם בפחות מכזית. בראשונים אחר כך יוסף מביא תשובת מהריל, שאומר שישנו ספק אם נאכל כזית מהקרפס, ישנו ספק האם לברך בורא נפשות או לא לברך בורא נפשות. ומכיוון שישנו ספק האם לברך בורא נפשות או לא, הרי שעדיף לא לברך ברכת בורא נפשות, כך כותב, לא לאכול כזית סליחה, כך כותב הבית יוסף בשם המהריל, וכך פסק השולחן האור בסימן תפה עם ג' סעיף ו', לקחת פחות מכזית ולטובלו בחומץ ולאכול. שורה תחתונה, פסק השולחן ערוך, לאכול פחות מכזית. כעת נסביר אלו מה הבעיה, מה הספק בברכת בורא נפשות, שבגללו אנחנו אוכלים פחות מכזית ולא כזית. מה נקודת הספק ומה הבעיות שהדבר הזה מעורר. הגמרא בברכות בדף מ"א מביאה את דברי רב פאפה. רב פאפה אומר שיש ג' מידות בסעודה. אדם שאוכל דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, דברים הבאים בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה, ודברים הבאים שלא מחמת הסעודה לאחר הסעודה. כל הדברים שרב פאפה מדבר עליהם זה על דברים שנאכלים לאחר נטילת ידיים בין ברכת המוציא לבין ברכת המזון. אדם שאכל בין ברכת המוציא לבין ברכת המזון דברים מסוימים שלא נועדו ללפת את הפת ולא נועדו לסובע אלא נועדו לתענוג באלמה כגון פירות, עליהם מדבר רב פאפה. אומר רב פאפה מברך ברכה ראשונה, אם מברך ברכה אחרונה או לא מברך ברכה אחרונה, זה תלוי מתי הוא אוכל את זה, והדבר הזה הוא לא מענייננו. על מה רב פאפה לא מדבר, וזה כן מענייננו, מאיר שם הרשב"א בברכות בדף מ"א, שישנה מידה רביעית שבה רב פאפה לא עסק, והיא מצב שבו אדם אכל לפני הסעודה. הדבר הזה הוא מאוד מצוי בינינו. לעתים אדם חוזר בשבת בבוקר, בלי קשר כרגע לליל הסדר בכלל, אדם חוזר בשבת בבוקר מהתפילה, עושה קידוש, ועכשיו עדיין לא רוצים לשבת לאכול, האוכל לא חם, הוא רוצה כוס קפה ועוגה לפני שהוא מתיישב לאכול, ברור שהוא יברך ברכה ראשונה על הקפה, האם על העוגה, האם הוא יברך גם ברכה אחרונה או לא יברך ברכה אחרונה. בהלכה זו דן הרשב"א בברכות בדף מ"א, והשולחן ערוך, או יותר נכון המשנה ברורה בסימן קע"ו סעיף קטן ב', מעריך בדין זה מאוד בפרטים שונים מתי צריך לברך ברכה אחרונה על דברים שנאכלו קודם הסעודה. לגבי עוגה, זה נושא בפני עצמו, שבו לא נאריך כעת, אם כי זה נושא חשוב מאוד מבחינה הלכתית, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בהלכות ברכות. מה הדין לגבי פירות וירקות שאדם אוכל קודם הסעודה? הדבר תלוי מה מטרת האכילה, והאם הוא אוכל גם בתוך הסעודה. ניקח שתי דוגמאות. אדם חזר בשבת בבוקר מבית הכנסת, הוא עושה קידוש, וכעת הוא אוכל ענבים. למה אוכלים ענבים? אוכלים ענבים מה שנקרא בהלכה לתענוג באלמה. כיוון שאדם אוכל ענבים לתענוג, הרי שהענבים האלו אינם קשורים לסעודה, ולכן הוא חייב לברך אחריהם ברכה מעין שלוש. ובתנאי, שהוא לא מתכנן לאכול ענבים גם בסעודה. אם הוא מתכנן לאכול ענבים גם בסעודה, הרי שברכת בורא פרי העץ, שהוא ברך לפני הסעודה, פותרת את הענבים שהוא יאכל בתוך הסעודה, ומכיוון שהיא פותרת את הענבים שהוא יאכל בתוך הסעודה, אם הוא יברך על העץ בין שתי הברכות, נוצר הפסק, ולכן הוא לא מברך על העץ לפני ברכת המזון. ומכיוון שברכת המזון פותרת את הענבים שהוא אוכל בתוך הסעודה, הרי שעל הדרך היא כבר יגררה גם את הענבים שהוא אכל קודם הסעודה. לעומת זאת, אז בואו נסכם, אם אדם אוכל ענבים לפני נטילת ידיים, אם הוא מתכנן לאכול ענבים בתוך הסעודה, הוא פטור מברכה אחרונה. ואם הוא לא מתכנן לאכול ענבים בתוך הסעודה, הוא חייב לברך ברכה מעין שלוש לפני שהוא נוטל את ידיו. זה מקרה ראשון. מקרה שני, מה קורה אם אדם לא אוכל ענבים, אלא אוכל דבר שמוגדר בהלכה כגורר תאוות האכילה. למשל, הוא אוכל סלט. אדם לפני האוכל אכל סלט חסה. סלט חסה, ודאי שהוא יברך בורא פרי אדמה, כיוון שזה לפני האוכל והוא טרם נטל את ידיו. אבל סלט חסה, הרי אם הוא היה אוכל אותו בתוך האוכל, הוא לא היה נוטל את ידיו. ומכיוון שחסה מוגדרת כגוררת תאוות האכילה, זאת ההגדרה של ירק, ירק הוא גורר תאוות האכילה, לכן הסלט הזה למרות שהוא היה לפני האוכל, הוא מוגדר כחלק מהסעודה והוא לא יברך עליו בורא נפשות רבות. מקרה שלישי, אם אדם אוכל משהו שאם הוא היה אוכל אותו בתוך הסעודה, הוא לא היה מברך, כיוון שהוא חלק אינטגרלי מהסעודה, וכעת הוא אוכל אותו לפני הסעודה. למשל, אדם אוכל תפוח אדמה או אורז לפני הסעודה, במצב כזה פשוט שהוא יברך בורא נפשות. למה הוא יברך בורא נפשות? כיוון שהתפוחי אדמה שהוא אכל לפני הסעודה נועדו לסובה, ומכיוון שהם נועדו לסובה, הם בדיוק כמו הסעודה. כשם שהסעודה נועדה לסובה, ככה תפוחי אדמה לפני הסעודה נועדו לסובה. ומה זה טעון ברכה אחרונה? אף זה טעון ברכה אחרונה. לסיכום, שלושה מצבים. אדם אוכל לפני הסעודה משהו. זה יכול להיות תפוח אדמה, זה יכול להיות סלט חסה, וזה יכול להיות ענבים. אם הוא אכל תפוח אדמה, פשוט שהוא חייב לברך בורא נפשות. אם הוא אכל סלט חסה, או איזשהו סלט אחר, הוא מוגדר כמגרר תאוות האכילה, ודבר שגורר תאוות אכילה, הופך להיות לחלק מהסעודה, למרות שהוא לפני הסעודה, הוא פטור מברכה אחרונה. אם הוא אכל ענבים, או כל דבר אחר שבא לתענוג, תלוי. אם הוא יאכל ענבים גם בתוך הסעודה, הוא פטור מברכה אחרונה. אבל אם הוא לא יאכל ענבים בתוך הסעודה, הרי שהענבים שהוא אכל לפני הסעודה, מחייבים אותו בברכה אחרונה. עד כאן הקדמה בהלכות ברכות. כל ההקדמה הזו מבוארת בסימן קע"ו סעיף ב' במשנה ברורה, ויסודותיה נמצאים ברשב"א במסכת ברכות בדף מ"א עמוד ב'. כעת נעבור לכרפס. אנחנו אוכלים כרפס ומברכים עליו בורא פרי האדמה. אז בואו נסגור איזושהי פינה שלא כל כך נידונה בפוסקים. כרפס הוא בוודאי דבר הגורר תאוות האכילה. הרי זו מטרתו של הכרפס כפי שנדבר בהמשך, וגם באופן אובייקטיבי מדובר בירק. לא משנה מה אוכלים, אם אוכלים סלרי, או אוכלים פטרוזיליה, או אוכלים צנון, הדברים האלה הם דברים שמגררים תאוות האכילה. בסוגריים אני אעיר, אני יודע שרבים נוהגים לאכול תפוח אדמה. תפוח אדמה אכן כשלעצמו מחייב ברכת בורא נפשות רבות, כפי שבערנו קודם. אבל לפי המנהג הפשוט, שצריך לאכול ירק שמגרר תאוות האכילה, לכאורה ברור שהכרפס לא צריך ברכת בורא נפשות, כיוון שהוא מגרר תאוות האכילה. אם ככה, מה הספק שהבית יוסף מביא בשם המעריל? מה הספק האם לברך בורא נפשות? הרי אמרנו שאדם שאוכל לפני הסעודה דבר שמגרר תאוות האכילה, לא צריך לברך בורא נפשות. כנראה שאכן הדבר הוא נכון. אם היינו אוכלים כרפס, ומיד אחרי הכרפס היינו נוטלים ידיים, או כמה דקות אחרי הכרפס היינו נוטלים ידיים, ואוכלים מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, אז באמת היינו אומרים, הכרפס הזה מגרר תאוות האכילה, והוא פטור מברכת בורא נפשות. אבל למעשה, אנחנו יודעים שאנחנו אוכלים כרפס. ומהרגע שאנחנו אוכלים כרפס, בתחילת הסדר, לפני המגיד, עובר זמן רב, תלוי בכל משפחה. יש משפחה שבה זה לוקח שעה, יש משפחה שזה לוקח שעתיים, ויש משפחה שזה לוקח 3 שעות. אבל אי אפשר להגיד שהכרפס שאכלנו לפני המגיד ויעברו ממנו ועד השולחן עורך זמן רב, הוא נועד לגרר תאוות המאכל. אוי ואבוי אם הוא היה נועד לגרר תאוות המאכל, היינו אנחנו נשארים רעבים. ולכן למרות שבתיאוריה מדובר בירק, וירק הוא מגרר תאוות האכילה, בסיטואציה המסוימת שנוצרת, שעובר בין הכרפס לבין האוכל זמן רב, הכרפס הזה איננו מגרר תאוות המאכל בפועל. ומכיוון שהוא איננו מגרר תאוות המאכל בפועל, הרי שאם אוכל כזית, צריך לברך בורא נפשות רבות. מה ספק? ישנה מחלוקת בין הרשב"ם לבין התוספות בפסחים בדף קוף י' ד' עמוד ב' ותוספות מופיע בדף קוף ט' עמוד א'. שיטת הרשב"ם שהמרור איננו מלפת את הפת. ומכיוון שהמרור איננו מלפת את הפת, הרי שיש לברך על המרור ברכת בורא פרי אדמה. למה מרור לא מלפת את הפת? מרור זה חסה. כשאני אוכל חסה בסעודה, לדין ולדיין לא שמענו מחלוקת בין הראשונים על אדם שאוכל חסה שהוא צריך לברך בורא פרי אדמה. למה הרשב"ם סובר שצריך לברך בורא פרי האדמה על המרור? נדמה לי שהתשובה היא פשוטה. ההלכה היא שדברים הבאים מחמת הסעודה, בתוך הסעודה, לא צריכים ברכה ראשונה. דוגמה, אדם אכל לחם, ואחרי הלחם הוא אוכל עוף. הוא לא אוכל בפועל את העוף עם הלחם. אבל העוף מוגדר כדבר שבא עם לחם. אני יכול לאכול אותו עם לחם. את המרור אסור לאכול עם מצה. למה אסור לאכול עם מצה? מדאורייתא, אמנם כתוב על מצות ומרורים יאכלו. בזמן שבית המקדש קיים, הכל היה באותה רמה של חיוב. המצה, המרור והפסח. הכל היה באותה רמת חיוב, דאורייתא. ויש הלכה, מצוות אינה מבטלות זו את זו. ולכן, מה היה האופן הנכון, כך לפחות פוסק הרמב״ם להלכה, לאכול פסח, מצה ומרור? לאכול אותם בעד כורך, כך היה עושה הלל בזמן שבית המקדש קיים, לא בזמן הזה. בזמן שבית המקדש היה קיים, הלל היה כורך פסח, מצה ומרור ואוכלם. בזמן הזה, אמנם אנחנו עושים כורך זכר למקדש, אבל אי אפשר לצאת ידי כורך, בכורך אי אפשר לצאת ידי חובה, לא במצה ולא במרור. ונסביר, אם אני אכרוך מצה ומרור ואוכל אותם, המצה היא דאורייתא, והמרור הוא דרבנן, כלומר המרור כרשות ביחס למצה. ומכיוון שהמרור מוגדר כרשות ביחס למצה, הרי שהמרור מבטל את המצה, ולכן אי אפשר לאכול מרור ביחד עם מצה. אם אני קודם אוכל מצה, ואחרי שאני אוכל מצה, אני אוכל מצה עם מרור, אז להפך. כעת המצה היא רשות, כי כבר יצאתי ידי חובת מצה, והמרור הוא מצווה דרבנן. מצה של רשות מבטלת את המצווה מדי רבנן של מרור. מצוות אינה מבטלות זו את זו, אבל רשות, אכילת רשות מבטלת אכילת מצווה. ולכן המרור מבטל את המצה, ואם כבר יצאתי ידי חובת מצה, אז המצה מבטלת את המרור. נמצא למעשה שאי אפשר לאכול את המרור ביחד עם המצה. למעשה אי אפשר לאכול את המרור ביחד עם המצה. אומר הרשב"ם, כך נראה לעניות דעתי שזה הסבר ברשב"ם, כיוון שאי אפשר לאכול את המרור ביחד עם המצה, הרי שאני חייב לאכול מרור במנותק ממצה. ומכיוון שהמרור מנותק מהמצה, הוא צריך ברכת בורא פרי האדמה. אם המרור צריך ברכת בורא פרי אדמה, למה אנחנו לא מברכים על המרור ברכת בורא פרי אדמה? אומר הרשב"ם, אני אגיד לך למה. פשוט, ברכת הכרפס פטרה את המרור. נכון שבאמצע אמרנו אגדה ואמרנו הלל ועברו כך וכך זמן, אבל אגדה והללה אינם הפסק. ומכיוון שאמירת האגדה והלל אינו הפסק, לכן ברכת הכרפס פותרת את ברכת המרור. שתי הנחות למסקנה גלומות בשיטת הרשב"ם. א', שהאגדה והמרור אינם הפסק, ולכן ברכת בורא פרי האדמה של הכרפס עולה לברכת בורא פרי האדמה של המרור. הנחה שנייה, שהמרור אכן צריך ברכת בורא פרי האדמה, כי הוא לא מוגדר כדבר שמלפתים בו את הפת. תוספות במקום חולק על הרשב"ם בתרתי. א', אומר התוספות, המרור לא טעון ברכת בורא פרי אדמה. למה הוא לא טעון ברכת בורא פרי אדמה? כי הוא נועד ללפת את הפת. לא ללפת את הפת, אלא הוא גורר תאוות המאכל, ולכן הוא חלק מן הסעודה. ישנה כאן מחלוקת מעניינת בהלכות ברכות בין התוספות לבין הרשב"ם. מה מוגדר חלק מן הסעודה? לדעת הרשב"ם, חלק מן הסעודה, הכוונה היא רק דבר שהוא מלפת את הפת כמעט בפועל. לעומת זאת, לדעת התוספות, כל דבר שהוא משרת את עיקר הסעודה, הוא מוגדר כחלק מהסעודה ופטור מברכה ראשונה. למעשה זו מחלוקת בין רש"י לתוספות בברכות בדף מ"א, ואין כאן המקום להאריך בפרט הזה. אז זו מחשונה, תוספות אומר, המרור לא צריך בורא פרי אדמה. נקודה שנייה, אומר התוספות, אם המרור היה צריך ברכת בורא פרי האדמה, ברכת בורא פרי האדמה של הכרפס לא יעלה על הדעת שהיא תעלה למרור. למה היא לא יכולה לעלות למרור? כי עבר הרבה זמן. עבר אגדה, עבר הלל, אגדה והלל הם הפסק, ולכן ברכת בורא פרי האדמה של הכרפס איננה יכולה לפתור את ברכת בורא פרי האדמה של המרור. כך אומר התוספות. עכשיו, מסקנה לגבי ברכת בורא נפשות של הכרפס. לדעת הרשב"ם, הבורא פרי האדמה של הכרפס פותר את המרור. אם אני אפסיק בברכת בורא נפשות, הרי שקטעתי את הרצף שבין הכרפס לבין המרור, ולכן אני פטור מברכת בורא נפשות רבות. לעומת זאת, לדעת התוספות, אין שום קשר. הכרפס הוא לפני הסעודה, והמרור הוא בתוך הסעודה, ולכן ברכת בורא נפשות, הכרפס מחויב בברכת בורא נפשות. זה כנראה הספק של המהר"ל. המהר"ל אומר, ישנו ספק האם הכרפס צריך ברכת בורא נפשות. מה הספק? הספק הוא האם הכרפס בא לפתור, ברכת הבורא פרי אדמה של הכרפס באה לפתור את המרור. שיטת הרשב"ם שכן, ולכן לא צריך לברך בורא נפשות רבות. לעומת זאת, שיטת התוספות שלו, ומכיוון שהכרפס לא נועד לפתור את המרור, לכן הכרפס צריך ברכת בורא נפשות. בפתיחת דברינו בארנו, מה זה קשור? גם אם הכרפס לא בא לפתור את המרור, עדיין הוא בא לגרור תאוות המאכל, ולכן הוא לא צריך ברכת בורא נפשות. כנראה שמכיוון שעבר הרבה זמן בין הכרפס למרור, לכן אני לא רואה אותו כבא לגרור תאוות המאכל, ולכן פסק השולחן ערוך שישנו ספק האם לברך ברכת בורא נפשות, ולכן צריך לאכול פחות מכזית. שתי הערות על הדברים, אחד מנהג הגר"א, ושתיים, מה קורה עם נטילת ידיים? בואו נתחיל מההערה השנייה. מה עם נטילת ידיים? הרי אנחנו קדש, אורחץ, כרפס. יש פה שאלה גדולה. הרי אם אתה אוכל פחות מכזית, על מה אתה נוטל ידיים? על מה יש ליטול ידיים אם אתה אוכל פחות מכזית? אפילו אם היינו אוכלים לחם פחות מכזית, מעיקר הדין הוא פטור מנטילת ידיים. אז אם הלחם פחות מכזית פטור מנטילת ידיים, לכאורה קל וחומר שעל פרי שטיבולו במשקה הוא יהיה פטור מנטילת ידיים. המשנה ברורה מאיר את ההערה הזאת, ומה שהמשנה ברורה עונה זה שאולי באמת צריך להגיד שיש חומרה יתרה בדבר שטיבולו במשקה, זה תימה עצומה. יכול להיות שבאמת הנה חינם, הנטילת ידיים לפי ההבנה הזאת, הנטילת ידיים שלפני הקרפס היא לא נטילת ידיים מעיקר הדין. מעיקר הדין לא צריך נטילת ידיים. גם הנטילת ידיים הזאת היא חלק מהטמעת התינוקות. ומכאן יש מנהג שרק בעל הבית נוטל ידיו לקרפס. למה רק בעל הבית נוטל ידיו לקרפס? אם באמת החלטנו משום מה בליל הסדר להקפיד יותר על, על, על פרי שטיבולו במשקה, אז שכל המסובים יתלו. תשובה, זה לא שהחלטנו להקפיד בליל הסדר על, על, על נטילת ידיים בפרי שטיבולו במשקה, אלא אנחנו בליל הסדר באים להטמיע את התינוקות. חלק מהטמעת התינוקות זה איזשהו טקס של נטילת ידיים, למרות שהוא לא נצרח על פי דין. ומכיוון שזה טקס באלמה, זה לא באמת נטילת ידיים, לכן אפשר להסתפק בנטילת ידיים של בעל הבית, ככה יש מנהג כזה, אני חושב מנהג של חסידים, אבל מי שלא נהג ככה ימשיך במנהגו שכולם נוטלים ידיים. אז זו הערה קטנה על הנטילת ידיים. ההערה המשמעותית יותר היא שיטת הגרא. הגרא אומר שנוצרת סתירה בין פסקי הרמ"א. הגרא אומר, מה שהשולחן ערוך פוסק לאכול פחות מכזית זה לשיטתו. אבל הרמ"א לשיטתו היה צריך לפסוק לאכול כזית ולברך בורא נפשות, וכך שיטת הרמ"א. נבאר את הדברים. ישנה מחלוקת בין הראשונים, כמה ברכות מברכים על הכוסות, על ארבע כוסות. כמה פעמים מברכים בורא פרי הגפן? מנהג האשכנזים, על פי פסק הריף והרמב״ם והראש, לברך ארבע ברכות על כל אחת מן הכוסות, לברך בורא פרי הגפן. למה? למה צריך לברך בורא פרי הגפן גם על הכוס השנייה? מילא על הכוס השלישית מברכים בורא פרי הגפן, כי ברכנו ברכת המזון, וברכת המזון יפסק. אבל למה לברך ברכה, ברכת בורא פרי הגפן, על הכוס השנייה והרביעית? אומר הראש, כי האגדה והעלל הם הפסק. האגדה והעלל הם הפסק בין הכוס הראשונה לבין הכוס השנייה. וכך פוסק הרמ"א, שצריך לברך, וכך פוסק הרמ"א, וכך נוהגים האשכנזים, לברך לברך על כל ארבעת הכוסות ברכת ברכה ראשונה, ברכת בורא פרי הגפן. וכאן שואל הגרא, כאן מאיר הגרא הערה גדולה, אם הרמ"א פסק לברך בורא פרי הגפן על הכוס השנייה, כלומר הרמ"א פסק שהאגדה והלל הם הפסק. אם האגדה והלל הם הפסק לעניין בורא פרי הגפן, אז הם הפסק גם לעניין בורא פרי אדמה. אז איך אתה יכול להגיד שהקרפס פותר את המרור? על כוחנו שהקרפס לא פותר את המרור. אז למה לא מברכים על המרור? כי פסקנו כמו תוספות שהמרור לא צריך ברכה ראשונה. אם ככה, פשוט שהקרפס צריך ברכת בורא נפשות רבות. ומכאן מנהג הגרא. מנהג הגרא לאכול כזית, ולפני שאוכלים כזית ליטול ידיים בברכה, שזה עוד נושא. האם פרי שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים בברכה או לא צריך נטילת ידיים בברכה? זה עוד נושא. אבל מנהג הגרא לאכול כרפס כשיטת הרמב״ם, ומה עם הברכת בורא נפשות? אומר הגרא יברך בורא נפשות. אין, למנהג האשכנזים אין שום ספק שהכרפס לא יכול לפתור את המרור, ומכיוון שהכרפס לא יכול לפתור את המרור, הכרפס צריך ברכת בורא נפשות. כך, כך מנהג הגרא. עד כאן בצד הילי. אז אם נסכם את הדברים, ישנו ספק. הספק הוא האם לברכת בורא נפשות או לא, ומכיוון שיש ספק פסק השולחן ערוך לאכול פחות מכזית, וכך מנהגם של רוב ישראל. ברמב"ם משמע שהוא אוכל כזית ולא מברך בורא נפשות רבות, הגרא פסק שהוא אוכל כזית ומברך בורא נפשות רבות, ונהרה נהרה ופשתי. אני רוצה קצת לעבור להיבטים המחשבתיים של הקרפס. מהי אכילת הקרפס ומה משמעותו? כידוע לכולם, הקרפס נאכל כדי להטמיע את התינוקות. וככה גם אנחנו ככה גם אנחנו נוהגים היום, שאנחנו נוהגים היום במה נשתנה שלנו. כתוב, התינוק שואל, מה נשתנה הלילה הזה, שבכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה, שתי פעמים, אני אומר, מה נשתנה שלנו, כיוון שבמה נשתנה של המשנה, זה לא כתוב. אבל ככה כתוב במה נשתנה שלנו. השאלה הגדולה, התמנו את התינוקות. התינוק ראה אותנו מטבילים את הכרפס פעם, ואחר כך מטבילים את המרור עוד פעם. אז פה יש לנו תשובה טובה. למה אנחנו אוכלים מרור? על שום רק נוטריון, זה רק וורט, זה לא באמת התשובה. הרי מעיקר הדין צריך ירק, לא צריך כרפס דווקא. הרב קוק בהגדה שלו, לרב קוק קודם כל יש באמת חידוש קונספטואלי בכל ההגדה של פסח. ההגדה של פסח היא בנויה על הסימנים, קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מדרוחצה. הסימנים אינם דבר טכני, אלא 15 שלבים של יציאה מעבדות לחירות. והכרפס הוא אחד הסימנים המרכזיים ביציאה שבין עבדות מעבדות לחירות. העולם שלנו הוא עולם של אמצעים ומטרות. ואנחנו כמעט אף פעם לא מגיעים אל המטרות, אלא תמיד חיים באמצעי. אדם, בוא ניקח אדם שהוא קם בבוקר והולך לעבודה. מה הסיפור שהוא מספר לעצמו? אני הולך לעבודה כדי להתפרנס. בשביל מה אני צריך להתפרנס? כי יש לי ילדים. למה אני צריך... וכן על זה הדרך. אדם שחי בארץ ישראל, קם בבוקר והולך לעבודה, הוא יכול לספר לעצמו שני סיפורים. סיפור אחד, אני חי עכשיו כדי לעשות משהו אחר, ויכול לספר לעצמו סיפור אחר. אני חלק מסיפור היסטורי עצום של השבת עם ישראל לארצו, של השבת הרוח לארץ ישראל, של השבת של המחזיר שכינתו לציון. חלק מזה שהקדוש ברוך הוא מחזיר את שכינתו לציון, אני בורא קטן בתוך הסיפור הזה. בורא קטן בתוך הסיפור הזה זו העבודה שלי במשרד, העבודה שלי בשטח, העבודה שלי בכיתה. חלק קטן מהסיפור הגדול של גאולת ישראל הוא העובדה שאני קם הבוקר והולך לעבודה. אדם יכול לחיות כל החיים שלו בתור חיים של אמצעי ובתור חיים של מטרה. באופן כללי, האכילה שלנו היא אכילה שאנחנו תופסים אותה כאמצעי. מי שתופס את האכילה שלו כמטרה, זה דבר מאוד בזוי. אנחנו לא חיים בשביל לאכול, אלא אנחנו אוכלים בשביל לחיות. על כך בנוי העולם שלנו. צדיק אוכל לסובע נפשו. צדיק אוכל כדי שמכוחה של האכילות הוא יוכל לעשות דברים חיוביים נוספים. הוא ילמד, הוא יחנך, הוא ישפיע, הוא יעבוד, הוא ימלא את כל המטרות האמיתיות. אבל בעצם, בעומק, אנחנו חיים כל הזמן מאמצעי לאמצעי ולא ממטרה למטרה. כאשר אדם יודע שכל החיים שלו הם בעצמם המטרה. בוא ניקח דוגמה, טיפול בילדים. אמא מטפלת בילד שלה. האם היא מטפלת בילד שלה כדי שביום מן הימים היא תוכל לעמוד איתו מתחת לחופה ולרוות ממנו נחת, או שעצם העובדה שכרגע היא מטפלת בה, בילד, זאת תמצית ההורות. השאלה הזו נשאלת על כל צעד ושעל שאנחנו עושים. בין בחיים הרוחניים שלנו. אני לא תורה בשביל לדעת, או אני לא מתורה. זהו, נקודה. זאת המטרה. גם אם אני מעולם לא אעשה שום דבר עם התורה הזו שעשיתי, עשיתי את הדבר בעצמו. אני אמשיל לאדם שמטפס על הר. כל אדם שמטפס על הר, אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אני מניח שהוא מציב לעצמו איזו מטרה, להיות בראש ההר. בשביל מה הוא רוצה להיות בראש ההר? האם המטרה היא להיות בראש ההר? שיקח בו ויעלה לראש ההר. הוא מציב את המטרה בשביל לתת משמעות לדרך. כלומר, בעצם הוא מטפס על ההר כדי לטפס על ההר. זאת המטרה. אז בשביל מה הוא מציב את המטרה? שיעלה עד אמצע ההר וירד באמצע. המטרה היא כלי כדי לתת משמעות לדרך. אדם שיודע להגיד לעצמו את הדבר הזה בכל רגע ורגע בחיים, זה אדם שבפועל הוא אדם נגאל. האדם הזה נגאל. כפשוטו. מהי הגאולה? הגאולה היא מצב שאתה לא מחכה למחר, אלא המציאות של היום היא המציאות הנעלה. ולא שפינטזת לעצמך איזו מציאות שאתה אוכל בשביל לחיות, אלא אכן אתה באמת עושה כבר הנכון כשלעצמו. זוהי משמעות הגאולה. נדמה לי שאם נשחק עם המילים עולם הבא, מה זה עולם הבא? כל עולם יש עולם אחריו, ולכן הוא לא העולם הבא. העולם הבא היא תודעה שאני לא מחכה למשהו שמעבר לאופק, אלא אני באופק. זאת משמעות הגאולה. הכרפס בעצם אומר, אולי אנחנו לא אומרים את זה לילדים שלנו, כי זה מסובך מדי להסביר להם את זה בסדר, אבל מה הכרפס אומר? לילה אחד בשנה, יהודי אוכל בשביל לאכול. איך אני רואה את זה? פשוט מאוד. הוא אוכל כרפס. מה זאת אומרת הוא אוכל כרפס? הוא לא אוכל בשביל להיות שבע, אלא הוא אוכל בשביל להיות רעב, כדי שהוא יוכל לאכול. ובשביל מה לאכול? בשביל לאכול. זה ציון דרך לעובדה שאתה חי את החיים בעצמם. באיזשהו מקום, אני גם רואה את זה באופן שבו אנחנו אוכלים. את סעודת ליל הפסח המושקעת עם הדגים והבשר, אנחנו אוכלים בשלב כזה של הלילה שכבר אין לנו באמת תאבון לאכול. אנחנו פשוט אוכלים כי אוכלים, כי בליל הסדר יהודי אוכל. הרב קוק מקשר את זה גם כמובן לנושא השיעבוד במצרים. האם השיעבוד במצרים היה אמצעי, היה טוב או לא טוב? במבט ופרספקטיבה היסטורית ארוכת שנים, השיעבוד במצרים היה חלק מהגאולה. לולא השיעבוד במצרים, עם ישראל לא היה יודע לחוות את הגאולה, ולא היה מגיע להישגים כפי שהוא השיג. ולכן אפילו השיעבוד הוא לא אמצעי, אלא אפילו השיעבוד הוא מטרה. בהסתכלות היסטורית אנחנו יכולים לנעוץ כל רגע, אולי לא בהסתכלות של 100 שנה, אבל בהסתכלות של 1,000 שנה ובהסתכלות של 2,000 שנה, אנחנו יכולים להסתכל על כל תחנה בהיסטוריה של עם ישראל ולהגיד, התחנה הזו הייתה תחנה משמעותית. היא לא הובילה אותנו אל הדרך, אלא הדרך הוא בעצמו הדבר שעם ישראל עשה. נדמה לי, בזה הרב קוק מסיים את דבריו, פרך סמך, 60 ריבו שעבדו בפרך, זה בעצמו הדבר, את זה אנחנו אוכלים. אנחנו לא אוכלים את זה, בואו תסתכלו את האבסורד שיש כאן. את המרור אנחנו אוכלים כמרור. את הקרפס שעל דרך הוורט אנחנו קוראים לו פרך סמך, איך אנחנו אוכלים אותו? אנחנו אוכלים אותו באופן של בני מלאכים. אנחנו אוכלים אותו באופן של לגרור תאוות המאכל. רב יוסף בגמרא אומר שכאשר הוא היה עני, הוא לא היה אוכל ירק, ירק מגרר תאוות המאכל, ואני לא רוצה לגרר תאוות המאכל. אנחנו בני חורין, אנחנו מגררים את תאוות המאכל. אנחנו אוכלים את הפרך סמך. גם הפרך סמך הפך להיות חלק מהחירות שלנו. אז זו בעצם כל עניינה של הגאולה, לצמצם את מושג האמצעי ולהפוך כל אמצעי למטרה. חג שמח.